עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון, אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון, בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר ראם באינסטגרם, והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר ראם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר ראם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית, לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור, הודעות ושאלות. ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי ענבר ראם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 244 באוקטובר ועדיין 124 אנשים חטופים בעזה. עברנו שבוע קשה עם בשורות קשות, הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות, נאחל ונפעל שיחזרו במהרה הביתה, מקסימום עד השידור הבא. השבוע דיברתי עם חברה שהיא עצמאית, ותוך כדי שאנחנו מדברות, היא מספרת לי שכבר תקופה ארוכה ההכנסות שלה בעסק ירדו, והיא החליטה לרדת מעוסק מורשה לעוסק פטור. כדי לסבר את האוזן למי שלא בא מהעולמות האלה, כשפותחים עסק עצמאי, אתם יכולים להיות או עוסק פטור, או עוסק מורשה. עוסק פטור בדרך כלל, עוסק זה עסק בתחילת דרכו, או עסק עם הכנסות מאוד נמוכות. עוסק פטור יכול להיות עד הכנסות של 10,000 שקל, מעל הכנסות של 10,000 שקל, זה כבר חייב להיות עוסק מורשה. ההבדל העיקרי בין העוסק הפטור לעוסק המורשה, זה שבעצם לעוסק פטור נותנים, באים לקראתו ונותנים לו פטור מתשלום המע"מ. אז כששאלתי אותה למה היא עשתה את המהלך הזה, היא אמרה לי שבגלל המצב היא רצתה לחסוך הוצאות, ובעצם היא רצתה לחסוך בהוצאות מיסים. בסיפור הקטן הזה יש כל כך הרבה טעויות קריטיות שאנשים עושים, ויש פה כמה מוסרי השכל מאוד חשובים. הדבר הראשון, בואו נשחוט את הפרה הקדושה הזאת של המיסים. אנחנו רוצים לשלם הרבה מיסים. מס על הכנסה זה מס על הכנסה. אני רוצה הרבה הכנסה. אני רוצה לשלם הרבה מס, כי אני רוצה הרבה מס על הכנסה, כי אני רוצה שתהיה לי הרבה הכנסה. דבר שני, ברגע שיורדים לעוסק פטור, אמרנו עוסק פטור עד 10,000 שקל, ישר שמנו לעצמנו תקרה לרווח. למה? למה לשים תקרה? אנחנו רוצים להרוויח כמה שיותר. דבר שלישי, חופש כלכלי לעולם, 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 לא יגיע מצמצום. חופש כלכלי אמיתי תמיד יגיע מהגדלת הכנסות. ובמקום להוריד הוצאות, תגדילו את ההכנסות שלכם. וכאן הקאץ', בדרך כלל כשהכנסה גדלה, בא התיאבון ואנחנו קונים יותר. בדרך כלל, עם עליית ההכנסה, רמת החיים עולה. ואז בעצם אנחנו נשארים באותו מקום. החוכמה, תשכילו להגדיל הכנסה ואת העודפים, לשים בחיסכון ולא להגדיל את הצריכה. וככה אתם תצמיחו את המשפחה שלכם. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה אנחנו נהיה עם האורחים שלי, צחי ויונית ורבר, שידברו בדיוק על זה, איך להגדיל הכנסה.
לגור שנתיים בפריז,
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר,
לעשות מרתון שרטי על מודובה,
לקצץ את השיער ולצבוע לאדום,
להתאהב באמצע רחוב פתאום,
להוריד לבד בקבוק של ג'ל, לתת לראש להיזרק,
לשכב איתה על חוף הים,
לא להרגיש רגשות אשם,
ללמוד לנגן לפחות שיר אחד בפסנתר,
להיות צודק ובכל זאת לבטר,
לצנוח ממטוס,
לברוח מהחוק,
להמציא איזה פוסם עם ריח של תינוק, לבחור בו שוב אחרי שנים, לרקוד אגדו בחתונה של הנינים,
ולחיות בלי חרטון, או לפחות לנסות להיות מאושר
לאיבוד בעיר זרה,
להעביר איזה חודש או חודשיים על סירה,
לישון עם הבן באוהל במדבר,
ליום שלם להרגיש שלא חסר דבר,
לקרוא את טולסטוי, לעשות שבת,
לשנות את עצמי בבת אחת,
כי כבר הייתי בסדר כמו שציפו, אז רגע לפני שהחיים יחלפו, לחיות בלי חרטות, או לפחות לנסות להיות מאושר עד כמה שאפשר, ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר.
כשיגיע היום להזדקות, השומר יבקש יומה
כמה מילים אחרונות לפני שהשעה נסגר.
היית רוצה לסכן, היה כדאי בלב שלם,
חייתי את חיי,
אני חייתי את חיי
בלי חרטות, או לפחות ניסיתי להיות מאושר עד כמה שאפשר, ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשאר
לשמוע צ'אז בניו-אורלינס, לגור שנתיים בפריז, לשכב איתה על חוף הים, לא להרגיש רגשות אשם, להפסיק לדאוג מכל דבר, ולחיות את הזמן שנשאר לפני שהשעה נסגר.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אני יודעת שבתקופה הזו הרבה אנשים שואלים את עצמם, איך מגדילים הכנסות? זה אחד האתגרים הכי גדולים בהרבה מאוד משפחות. ולכן, הזמנתי היום שני אורחים יקרים, את צחי ויונית ורבר.
אהלן.
אהלן, כיף להיות פה.
כיף לי שבאתם. אני קצת אציג אתכם ואתם תציגו אחר כך. אז האמת היא שמדובר באנשים שאני לא יודעת איך הם מספיקים, 24 שעות זה קטן עליהם. יונית היא גם מעבר לזה שהיא מהנדסת מערכות מידע, והיא בעלת תואר שני בניהול מערכות מידע, והיא תרפיסטית באומנויות. היא גם היום מאמנת, והיא יזמת, והיא תרפיסטית ומנטורית לחופש כלכלי. וצחי, שגם הוא מהנדס חשמל, אז היום הוא גם מאמן וגם יזם וגם מטפל אנרגטי. ויזם נדלן, ותקשיבו, לדעתי אתם יצאתם, כאילו, המצאתם את היום מחדש, איך אתם מספיקים את הכל ב-24 שעות. וביחד, שניהם, לפני עשור, העלו את המשפחה שלהם באמת לחופש כלכלי. הם בחרו ליצור לעצמם וליצור לעצמם את החיי חופש כלכלי שלהם, והיום הם עוזרים לאלפי משפחות אחרים לעשות את זה, והיום הם פה לדבר איתנו, אז שלום.
אהלן.
יש משהו להוסיף? אתם רוצים להוסיף משהו על מה שאני...
נשמע לי, קודם כל מה שנוסיף נראה לי גורע, אז נשאיר את זה ככה, זה נשמע לי סבב.
כן, זה מספיק לעכשיו.
אז אני אשמח לשמוע, יונית, אני אפתח איתך, איך את התחלת? כי אני יודעת שאת היית זאת שמשכה את המשפחה לכיוון הזה.
נכון.
אז אני אשמח לשמוע איך את התחלת.
את הדרך לחופש כלכלי?
כן.
אז אני אגיד שאני באתי מבית שלא היה בו הרבה כסף, וכל המשפחה שלי היו שכירים, הרוב מורות במשרד החינוך דרך אגב, אלה המשכורות שהיו בסביבה שלי, ואני בעצם גדלתי בקריות, ילדה חכמה מהקריות, הולכת ללמוד בטכניון, לא שואלים מה, זה לשם הולכים, זה המסלול, ובסיום התואר להנדסה, יומיים לפני סוף המבחן האחרון, בעצם התעלמנתי מפרק א', עמוס בלי נהרג בתאונת עבודה, ושם הבנתי כמה קצרים החיים יכולים להיות, והחלטתי שאני לא רוצה לעבוד כל חיי מול מחשבים, אלא עם אנשים, ועשיתי שיפט. מצד אחד המשכתי לתואר שני בניהול מערכות מידע, מצד שני הלכתי לתחום של תרפיה באומנויות, ובעצם התחלתי לעבוד כמרצה באקדמיה. במשך עשור הייתי מרצה באקדמיה.
זאת אומרת, בכלל לא היית בקטע של עצמאות, בכלל לא היית בקטע של
לא ידעתי שיש דבר כזה שנקרא להיות עצמאי. לא ידעתי. לא הכרתי את הדבר הזה בכלל. וארבע שנים אחרי הכרתי את צחי, שנתיים אחרי ניסינו, עוד שנתיים אחרי, מאיה הבכורה שלנו נולדת. ובעצם אחרי חופשת לידה הייתי צריכה לחזור לאקדמיה, והיה נראה לי לא הגיוני שהילדה שכל כך חיכיתי לה, כל כך חיכיתי להפוך לאימא, שאני אחזור לעבודה ומי שחררת תהיה מבט שלי. ושם התחיל להיווצר הרצון הזה לעשות משהו אחר. באותה תקופה הוצאתי ספר, הספר הראשון שלי, על מענה והבור, שזה בעצם איזשהו סיפור שכתבתי בעקבות ההתמודדות שלי עם השכול, והוצאתי 250 עותקים כדי לתת מתנה לאנשים וחברים שליוו אותי בכל התקופה הזאת, ופתאום מה שקרה זה שאנשים התחברו לספר בכלל בלי קשר לשכול, כל אחד מהבור שלו, בחיים שלו, ופתאום הבנתי שהספר הזה הוא הרבה יותר גדול מרק סיפור החיים שלי, ושאני רוצה שהוא יגיע להרבה יותר בתים בישראל. אז שאלת...
הפתיע אותך שהספר ככה... פתאום נגע בכל כך הרבה אנשים.
נכון.
לא
כי אני, כי אני כתבתי משהו שמתייחס לשכול שלי, ופתאום באו קולות שאמרו, רגע, אבל הבור שאת מתארת, זה גם הבור של גירושים, וזה גם הבור של מחלה שיש לבת, והבור שיש לי עם סרטן שד, וכל מיני בורות בחיים.
זאת אומרת, כל
בחיים.
אחד מצא את הבור שלו בתוך הסיפור האישי שלך.
נכון, נכון. ואז אמרתי, אוקיי, אז אם אני עכשיו רוצה למכור ספרים כאלה, איך עושים את זה? אז אמרו לי, את צריכה ללכת למעם ולפתוח תיק. אפרופו, דיברת על מעם לפני רגע. אז הלכתי ופתחתי תיק במעם, כדי שאני אוכל להתחיל לייצר הכנסה מלמכור את הספר. ושם בהתחלה, כשהתחלתי לשאול, אוקיי, אז עכשיו איך מוכרים ספרים? אנחנו מדברים על כמעט 20 שנה אחורה. אז אמרו לי, יש דבר כזה שנקרא נטוורקינג. את הולכת מקבוצה לקבוצה, מכירה אנשים, אנשים מכירים אותך. והתחלתי ללכת למפגשי נטוורקינג. ובאיזשהו שלב אנשים התחילו להגיד לי, הספר מעניין מאוד, אבל אנחנו רוצים שתעשי לנו הרצאה על החיים שלך. זה היה נורא מוזר, מה יש להם לשמוע, מה מעניין בסיפור חיים שלי, לא הבנתי את זה. ולקח כמה וכמה אנשים, הייתי צריכה לשמוע כמה וכמה אנשים שאומרים את זה, בשביל שאני אבין שיש משהו שגם אם אני עוד לא מבינה למה זה מעניין אותם, הם רוצים לשמוע את זה. ובאמת כתבתי הרצאה, ובאמת כתבתי גם סדנאות, בדיוק סיימתי את הלימודים של התרפיה באומנויות והנחיית קבוצות, והתחלתי לעבוד עם אנשים על הנושא של צמיחה מתוך בורות. ולאט לאט הבנתי שזו הייתה התובנה הראשונה שאנחנו נדבר עליה היום בהמשך, שיש לי משהו בסיפור חיים שלי, שהוא נותן המון ערך לאנשים אחרים.
מדהים.
וזה היה הניצוץ הראשון של להתחיל להבין שאפשר לייצר כסף, לא רק לפי המשוואה זמן שווה כסף, אלא לפי משהו אחר. פה באתי ונתתי להם איזשהו ערך מתוך סיפור החיים שלי, אז עוד לא ידעתי לקרוא לזה בשם אחר של משוואה אחרת, אבל הבנתי שיש משהו בדבר הזה שנותן ערך לאנשים שהם רוצים לשלם כסף בשביל לבוא לשמוע את סיפור החיים שלי.
שבעצם הם מחפשים את הערך המוסף הזה.
נכון. הבנתי שהם מקבלים תקווה, כי הם רואים שאני המשכתי עליהם החיים שלי. הבנתי שאני מראה להם איזושהי דרך, איזשהו ציר אופק קדימה, שאולי גם הם יכולים ללכת בו. בגלל שגם הייתי אחרי לימודי קואוצ'ינג, אז הבאתי גם כמה כלים אימוניים שבדיעבד זיהיתי שעזרו לי. ובעצם זו הייתה הרצאה שאנשים באו ויצאו מאוד ככה מלאים ועם הרגשה מאוד טובה, על אף זה שזה סיפור לא פשוט. וככה במשך תקופה העברתי אותה. את ההרצאה האחרונה העברתי מול מערך הנפגעים של צה"ל, ירדתי מהבמה ואמרתי לצחי, זהו, אני לא יכולה יותר. כי כמה שבהתחלה הרגשתי שזה לוקח אותי קדימה, פתאום זה החזיר אותי אחורה לבור. המזל היה שכמה שבועות לפני כן, ביקשנו מחבר, מבן משפחה, שהוא צלם וידאו שיצלם את ההרצאה. ועד היום מי שרוצה לראות את ההרצאה, יכול בעצם לקנות אותה אונליין. ובדיעבד, היום אני יודעת להגיד שזה היה מוצר
שזה
המידע.
שזה המוצר הראשון שיצרת.
נכון, מוצר המידע הראשון שיצרתי, כן.
מדהים. כן. ובעצם אמרת את המילה תקווה, והרצאות שלך היו הרצאות מוטיבציה. נתת לאנשים הרבה את המוטיבציה למצוא בעצמם את הכוח.
נכון. אז לא ידעתי לקרוא לזה מוטיבציה, ואחרי שהפסקתי עם ההרצאה הזאת, בעצם אמרתי, אוקיי, אז מה עכשיו? אז המצאתי הרצאות אחרות של כל מיני כלים מעולם הקואוצ'ינג שלמדתי, ובהרצאה מספר 3 היא עסקה בנושא של מוטיבציה, איך מייצרים מוטיבציה, ושמתי לב כל פעם שהרצתי את ההרצאות האלה, שיש משהו מאוד מיוחד שקורה בהרצאה מספר 3 לאנשים. ואז אמרתי, למה אני צריכה 10 הרצאות שונות? בוא נעשה הרצאה אחת. אפשר
ללך ל-3.
בדיוק. בוא נעשה הרצאה אחת ונחקור את זה לעומק ונביא הרבה תוכן בתוך עולם התוכן הזה שנקרא מוטיבציה. וזה מה שעשיתי, פיתחתי עולמות תוכן שלמים בתוך המקום של המוטיבציה, ובמשך משהו כמו שנתיים, מה שדיברתי עליו, זה היה המוטיבציה, בכל מיני תחומים בעולם, כן.
אני אשמח לשמוע ממך, כאילו, לחבר את זה למצב היום. כי אני חושבת שגם הרבה מאוד אנשים נמצאים בבורות, כל אחד נמצא ב... תקשיב, יש פה כל כך הרבה סיפורים, אפשר לבחור, מפונים, נכון. חטופים, חללים, כאילו נופלים.
משפחות שכולות.
משפחות שכולות, כאילו, כן. כל כך הרבה, זה, אז באמת, זה תקופה קשה ליצור בעצמנו את המוטיבציה. אז לפני שנמשיך ככה, כי הסיפור שלכם הוא מאוד מאוד מעניין, ואנחנו רק בהתחלה, אבל אני כן הייתי שמחה לשמוע איזה משהו, איזה טיפ, איזה כלי, תני לי כלי, שביום קשה כשאני קמה בבוקר, ועם האותר לפרסום, ועם כל מה שקורה מסביב, בצפון, והדרום, אני לא רוצה להתחיל אפילו. איך אני יוצרת את המוטיבציה הזו?
אני אתן לך כלי מהשכל וכלי מהלב. בסדר?
מעולה.
כלי מהשכל, ודרך אגב, האותר לפרסום, אין לי, אני לא חסינה, הייתי היום במספרה, פתאום בחדשות היה אותר לפרסום, ראיתי איך גם אני וגם המעצב שיער שלי, יורד לנו הצבע מהפנים, אתה ישר נדרך, זה היום ונורא. ברמה המנטלית, זה להזכיר לעצמי למה חשוב לי להמשיך לחיות. מהם הדברים?
למה?
שיש, הלמה, כשיש לי, אנחנו אומרים, כשיש לי בגלמה, כל השאר זה רק הדברים הקטנים שצריך לסגור. אז זה ברמה המנטלית, כל הזמן את הלמה, זה למה חשוב לי, למה חשוב לי, למה חשוב לי. ברמה רגשית, אני יכולה להגיד לך שכשאני התאלמנתי, כמה שבועות אחרי זה, מצאתי את עצמי ביום, הייתי בבית של אחותי, הייתי לבד, הם היו בעבודה, בבית ספר, ועבר עליי גל של בור מאוד מאוד עמוק, מצאתי את עצמי יושבת על הרצפה, בוכה בכי כזה של סוף העולם, ושם אמרתי לעצמי, אוקיי, או שאת בוחרת שהחיים נגמרים, או שאת בוחרת לחיות.
You're busy dying or you're busy living.
בדיוק. ותמיד תזכרי מה החלופה. כי החלופה להיות כל היום ככה בבכי על הרצפה, לא נראתה לי בכלל. ואז אמרתי, אם זה לא נראה לי, בוא נבין איך כן. והבחירה הזאת לחיות, היא בחירה שאתה עושה אותה כל יום, ולפעמים גם כמה פעמים ביום, אחרי כל הותר לפרסום שאתה שומע, אתה אומר, קשה, 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 ממשיכים, ממשיכים, יש המון סיבות לחיות. ועברנו, הסיפור שלנו טלנובלה, לא יודעת כמה אני אכנס לזה פה היום, עברנו בורות בחיים, ובסופו של דבר אני חושבת שכשהפוקוס שלך הוא לטוב, יש הרבה יותר טוב בעולם מאשר כאב וקושי, אפילו בתקופה קשה כמו עכשיו, שהיא באמת קשה ובלתי נסבלת.
ופשוט את אומרת, כאילו, אפילו לעשות פעולה קטנה, אפילו להתחיל בקטן, אבל להתחיל.
נכון, וגם לזכור שהחיים שלנו הם אוסף של רגעים. ואם עכשיו אני ברגע שהוא מאוד קשה לי, יכול להיות שעוד 8 דקות אני אהיה בסדר, ויכול להיות שעוד 14 דקות אני אפילו אחייך עם הילדים שלי ויהיה לי בסדר גמור. אז לזכור שגם כמה שקשה כרגע, זה רגעים וזה בא והולך, ויש תקופות קשות יותר, ויש תקופות שנהנים מהחיים.
לגמרי, צריך לזכור את זה.
נכון.
אז אני רוצה להחזיר אתכם לסיפור שלך, אבל צריך לצרף אותך, כי בעצם מתי אתה הצטרפת למסע של יונית?
אז אני גדלתי בבית, אני בגיל 19 כבר עשיתי את התואר הראשון בהנדסת חשמל, וביום שהשתחררתי מהצבא לקחתי כיסא, הצטרפתי למשרד של אבא שלי לחברה, לאבא שלי הייתה חברה קבלנית לעבודות חשמל, תקשורת, מחשבים, ואני מאוד מאוד אהבתי, ניהלתי את החברה הזאת במשך 20 שנה. ומבחינתי כשהייתי יוצא כל בוקר לעבודה, זה היה פסגת העולם. יונית בהתחלה כשהכירה אותי אמרה לי, אני רוצה להיות כמוך. לצאת בבוקר עם תשוקה לעבודה ולחיות, וזה היה מדהים. ואז כשיונית התחילה את תהליך ההרצאות, הייתי כאיש טכני, הייתי מגיע להרצאות, פורס את הקבלים, חבר את המקרן, מיקרופונים, הולך לחבר'ה לעבודה, לעובדים שלי, היא הייתה מסיימת את ההרצאה, והייתי מקפל את הציוד, הולכים הביתה. ובאחת ההרצאות, אמרתי, טוב, אני כבר פה, אני נשאר. נשארתי בהרצאה, ובסוף ההרצאה באתי, אמרתי לה, מותק, אני לא במקום הנכון.
וואלה, נפלו לך הסימונים.
נפלו לי הסימונים. ובאתי לשותף שלי שהיה לי אז בחברה, ואמרתי לו, אני הולך, אתה בא? הוא אמר לי, אני לא יודע, אמרתי לו, לא יודע, זה סוג של החלטה. קיצור, חודשיים אחר כך, עזבתי את החברה של עצמי, ישבתי בבית שנה של תכנון מסלול מחדש, והצטרפתי ליונית, ואז הבנתי, נפלה לי תובנה, שמה שאני חשבתי שהוא פסגת העולם, הוא לא יותר מאשר גבעה בדרך לפסגות הרבה יותר גבוהות שקיימות. אחד הדברים הראשונים שעשינו, הלכנו ל... היה לנו מנהג כזה, כשאנחנו יוצאים לטיול משפחתי, כל המשל ילדים, ואחרי זה יונית ואני יוצאים לחופשה זוגית. אז יצאנו לטיול משפחתי, ואחרי זה החופשה זוגית, ולאן נוסעים, אז יונית, חברה, הזמינה את יונית, אמרה, בואו, יש קורס של טוני רובינס, בואו. אמרנו, מי זה טוני רובינס, היה טיול מאורגן, ארגנו את הכל, הקבוצה מאורגנת, אמרנו, נוסעים. בערב הראשון אצל טוני רובינס עושים הליכה על גחלים.
נכון.
וכשעברנו את ההליכה על גחלים, עכשיו ההליכה על גחלים זה לא ריצה, זה לא דילוג, זה אתה הולך. וכשהגעתי לצד השני אמרתי, רגע, מה היה פה רגע? ואז מה שנקרא בתיאור ציורי, נפתחו הצ'קרות.
זהו, שאתה מבין שאתה לא יודע מה שאתה לא יודע.
לגמרי, מבחינתי זה היה אהה מומנט מטורף. ובאותו כנס שמענו את המושג שנקרא חופש כלכלי, financial freedom. ואמרנו, כזה אנחנו רוצים.
אז מה עשיתם עכשיו? ישבתם ותכננתם את זה?
כן.
קודם כל ישבנו ושאלנו את עצמנו מה זה חופש כלכלי עבורנו.
מה הפרקטית, מה זה בשבילי?
כן. לגמרי. לכל אחד חופש כלכלי נראה אחרת לגמרי, ואנחנו עצרנו ושאלנו מה זה, איך אנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו? אז הגדרנו למשל שאנחנו לא רוצים לשבת בפקקים בדרך לעבודה כזו או אחרת, אלא אם עובדים, עובדים מהבית. הגדרנו שאנחנו רוצים לעבוד ביחד. הגדרנו, הילדים שלנו היו בני 3 ו-5 אז, הגדרנו שאנחנו רוצים כל בוקר לקחת אותם בנחת לגן, לחזור ביחד, לשבת לכל ארוחת בוקר ביחד, להתחיל את הבוקר בנחת, לעבוד כמה שעות בבוקר, להתפנות אחרי הצהריים לילדים להיות איתם, ובערב אם צריך לעשות קצת השלמה של דברים שקשורים לעבודה. הגדרנו...
אני חייבת לעצור, רגע,
כן,
רגע.
קדימה.
עכשיו אני אעלה לך את האתגר. כי את אומרת, אוקיי, חופש כלכלי בשבילי זה לקחת הילדים לגן בנחת. אבל ב-day one, את עדיין לא בחופש כלכלי, זאת אומרת, עכשיו את צריכה לרוץ, עכשיו את צריכה לעבוד קשה מאוד, כדי, את לא יכולה, הנחת תגיע בעתיד, עכשיו צריך לעבוד את הקשה, עכשיו אין את הזמן הזה.
נכון, אבל קודם כל אני מגדירה מה אני רוצה.
אוקיי, זאת אומרת, כבר מעכשיו את אומרת, אני אעשה את ה...
בטח, אני רוצה להגדיר לאן אני רוצה להגיע, מה אני מכוונת, אני לא מהרגע לרגע שמה, לוקח לי רגע זמן להגיע לשם. דבר שני, אחרי שאני מגדירה איזה חיים אני רוצה, אני צריכה לעשות את המתמטיקה, כמה כסף אני צריכה בשביל לחיות את החיים האלה. ואז מתחילים לראות איזה כספים יש לנו, איזה כספים אנחנו מייצרים היום, איזה כספים אפשר לייצר, איך אפשר לייצר כספים בצורה אחרת. מתחילים לעבוד על מערכת היחסים עם כסף, כאחת התובנות הראשונות שהיו לנו מכל המנטורים שלמדנו מהם מחול, זה שכמה כסף יש לי בבנק הוא שיקוף, הוא כמו מראה של מערכת היחסים שלי עם כסף. ורק לעשות שינוי במה אני עובדת או כמה כסף אני מרוויחה לשעה, לא באמת עושה פריצה דרך אמיתית.
כשאת אומרת מערכת יחסים עם כסף, למה את מתכוונת?
מערכת יחסים עם כסף זה מה אני חושבת עליו, איך אני זה המנטלי, איך אני מרגישה איתו ברמת העולם הרגש, ואיך אני מתנהלת איתו. וזה לא רק עליו, זה גם איך אני תופסת את עצמי, איך אני תופסת עושר, שפע, כל התפיסות שיש לי שקשורות לדבר הזה שנקרא התקדמות כלכלית לצורך העניין.
זאת אומרת, את בכלל באה ואומרת, אם אתם רוצים חופש כלכלי, קודם כל תסדרו את הארון המנטלי שלכם. שימו כל דבר במגירה הנכונה.
אני באה ואומרת, קודם כל, תבינו מה יש בארונות שלכם.
כן.
מה יש, תבינו. רוב המערכת היחסים שלנו עם כסף, זה משהו שנוצר בילדות שלנו. מדברים שראינו, חווינו ושמענו בבית של ההורים. וזה נכנס לנו ללא מודע בגילאים של בית ספר יסודי וקטן יותר, ומנהל אותנו כל החיים בלי שאנחנו יודעים. ובעצם אנחנו כבוגרים מתנהלים בעולם כלכלי, בלי להבין שמי שמנהל אותנו שם זה הילדה שהיינו, הילדה או הילד שהיינו. ואם אנחנו לא מבינים איזה תפיסות יש לנו מהמקום ההוא של פעם, ובוחרים להבין אם זה מקדם אותי או לא מקדם אותי, אז מי שמנהל את חשבון הבנק שלנו בפועל, זה הילדים, זה הילדים שהיינו. ואני יכולה לך דוגמה ממש קונקרטית.
כן, אני אשמח לשמוע.
לאחת התובנות הראשונות שהיו לי בנושא הזה, זה בעצם היה בכנס של T. Harv Eker שהיינו, מי שמכיר, הוא מלמד מה שנקרא מיליונר מיינדסט, ובאיזשהו שלב בכנס הוא עומד על הבמה והוא מקריא משפטים, והוא אומר, תסמנו 1 עד 10 כמה אתם מאמינים במשפט הזה. והוא אומר מספרים, ואני מסמנת 4, 7, 6, כל מיני מספרים, והוא פתאום אומר את המשפט, אני לא יכול להרוויח, או אני לא יכולה להרוויח יותר מההורים שלי. ואני כותבת 10, ואני אומרת, רגע, מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות שאני לא יכולה להרוויח יותר מההורים שלי? מאיפה זה מגיע הדבר הזה? ואני בשנייה נזכרת. בגיל 11, אני בין כיתה ה' לו', אני מתחילה לעבוד פעם ראשונה, ואני עושה בייביסיטר כל הקיץ, ובסיום הקיץ אני מקבלת משכורת ראשונה, 90 שקלים של פעם, שהיו מיועדים לקנות מעברר לחדר, אני ממש זוכרת את זה, ואני באה לאימא שלי, ואני מספרת לה, אימא, תראי, הרווחתי 90 שקלים, ואנחנו מדברות על זה קצת, ואני שואלת אותה, וכמה את מרוויחה? ואימא שלי אומרת לי כמה היא מרוויחה, וליונית בת ה-11, זה היה נשמע סכום כל כך גדול, לעומת ה-90 שקלים שאני הרווחתי, שנקבעת לי במוח, מתקבעת לי במוח המחשבה, שאומרת, בחיים אני לא עובד כל כך הרבה כמו אימא. ואימא שלי הייתה מורה במשרד החינוך. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? סיפרתי לך על תחילת העסק שלי, על הספרים והסדנאות וההרצאות, ובעצם במשך תקופה, אני מצליחה לייצר 3,000 שקל, 4,000 שקל, 5,000 שקל, וזה הגובה של הסכומים. אני לא מצליחה לפרוץ את התקרה הזאת. ואני לומדת שיווק, ואני לומדת מחירות, ואני עושה נטוורקינג, ואני לא מבינה איך זה יכול להיות שאני לא מצליחה להגביע את הרף. ובכנס הזה אני מבינה איך זה יכול להיות שאני לא מצליחה, כי יש לי אמונה שאומרת שאני לא יכולה להרוויח יותר מאמא שלי, שזה משכורת של מורה במשרד החינוך. ואלה היו המספרים.
מדהים.
ואני בוחרת שם להבין שהמשפט הזה, התפיסה הזו, האמונה הזו, לא משרתת אותי יותר, ואני מחליפה אותה באמונה שאומרת שאני יכולה להרוויח כל סכום שאני רוצה להרוויח. ואני חוזרת, אנחנו חוזרים לארץ מהכנס, ודברים מתחילים לחלחל מהתובנות מהעסק, מהכנס, סליחה, והמספרים מתחילים לעלות, לעלות לעשרות אלפים ולעלות למאות אלפים, ומגיעים גם לתקופות שיצרנו בשבוע מחירות למעלה ממיליון שקל.
וואו.
וזה אמונה אחת שיושבת שם, שלפעמים היא כמו מגדל קלפים שאת מושכת אותה מלמטה והכל נופל, ופתאום נהיה שקט, ופתאום את יכולה להבין שמגיע לך, את ראויה להרוויח יותר כסף, ושאפשר לייצר הכנסות לא רק בלעבוד קשה. את יודעת, אתמול היה ייעוץ לזוג בפגישת ייעוץ, הוא מילואימניק, עובד בחברה גדולה, והיא, לא משנה, בקיצור, ואני אומרת להם, אז למה אתם פה? אז הם אומרים לי, כי אנחנו עובדים קשה והרבה, ולא מגיעים כלכלית לשום מקום, ופתאום הבנו שכנראה לא גילו לנו משהו. אמרתי להם, נכון, מה שלא גילו לכם זה שלא מתעשרים מללכת לעבודה. ולמשל, לעבוד קשה והרבה בשביל להרוויח כסף, זו אמונה שלא תמיד היא תקדם אותי. כי הרבה אנשים, לדעתי כל בן אדם כמעט שתשאלי אותו אם הוא עובד קשה בשביל להרוויח כסף, הוא יגיד לך שכן. הבעיה היא שלעבוד קשה זה לא מה שמייצר את פריצת הדרך.
אז מה מייצר את פריצת הדרך?
לעבוד חכם, לעבוד נכון, לשבור את המשוואה הזמן שווה כסף, לעבור למשוואות אחרות שאנחנו קוראים להם ערך שווה כסף. זאת אומרת, להבין שיש דרכים אחרות, שזה לא מה שפעם לימדו אותנו, שאפשר לייצר הכנסות שמייצרות באמת שינוי בתמונה הכלכלית.
בתהליך שאיתכם בונים את הערך מחדש?
זה חלק ממה שאפשר לעשות, כן. למשל, את יודעת, בדרך לפה חשבתי על שמעתי איזשהו רעיון וחשבתי על המפונים. ואני שומעת לא פעם בשיחות שלהם, שהם בעיקר עצמאים, אבל לא רק, שמקום העבודה כרגע לא רלוונטי, כן. והם אין להם, הם לא יודעים, הם לא יכולים לייצר הכנסות. ובדיוק אמרתי שאני אכתוב על זה פוסט, שהמקור פרנסה שלך לא צריך להיות העבודה שלך. אתה צריך להבין שמקור הפרנסה שלך זה אתה.
אז באמת אני רוצה לשאול אותך, כי את התחלת את בעצם את המוצרים הראשונים, זה היה ספרים שאת הוצאת באמזון, אם אני לא טועה.
לא,
זה היה אחר כך, אמזון היה ב-2013.
בהתחלה יונית עשתה הרצאות. זה היה בהתחלה, זה היה שלב ראשון, זה היה הרצאות.
היה את הספר הראשון.
לא, אבל אנחנו מדברים כבר על השלב של ההכנסות הפסיביות, כאילו שאתה מוכר הרצאות זה זמן.
ההכנסה הפסיבית הראשונה, אני חושב שהייתה על...
של האלמה. הספר, כן. כן, הספר של האלמה, אחרי שהוא יצא, הראשון, בעצם אנחנו הבנו שאנחנו לא חייבים לעמוד בכנסים ולמכור, אפשר לעשות עמוד באינטרנט, היום זה ברור לכולם, אבל פעם זה לא היה ככה, ועשינו עמוד מכירה, ובאיזשהו יום שישי אחד אנחנו מסתובבים...
קניות בסופר.
מסתובבים בסופר ונכנסת לי הודעה לטלפון, משהו עם מכירה, ואני מסתכלת ואני לא מבינה, כי לא עשינו עכשיו שום מכירה, לא הבנתי מה זה, ופתאום קלטתי שהייתה מכירה דרך האתר, ורצתי לב כזה, צחי, הייתה מכירה ראשונה.
איזה כיף, זה תמיד נורא.
וואו, חוויה, זה נצרב בגוף
לגמרי. חוויות בנקודות, לאורך ציר הזמן, של נקודות שאתה עושה קפיצות, של נקודות של נצרות, כמו ירדתי מהחג החלים, הכסף הראשון, ההכנסה הפסיבית הראשונה, זה מיינד בלואינג, זה נקודות שנחרטות ב-DNA האישי שלך בתור נקודות הצלחה כאלה מרשימות, שזה תמיד חוויה, אנחנו כאילו, יונית יוכל להגיד מילה ואני כבר יודע על מה מדובר, כי אנחנו כל כך חווינו את זה ביחד, זה מרשים, זה היה חוויה מדהימה.
איזה כיף זה לחוות את זה גם ביחד, זה נראה לי דבר מטורף.
נכון, אז ההכנסות הפסיביות הראשונות, הן אמנם היו קטנות, אבל עצם החוויה זה היה המכירה של הספר אונליין, זה היה פתאום המכירה של אותה הרצאה שהקלטתי, עשינו אותה, אז זה היה עוד על דיסקים עם קופסאות, צרבנו עם מדבקה יפה שעשינו והיינו מוכרים את זה ושולחים בדואר.
אז איך הגעתם לאמזון בעצם להתחיל למכור ספרים באמזון?
גילו לנו מה שלא ידענו, ש... אמזון, ידענו על קיומה של אמזון שהיא מוכרת ספרים, אבל לא גילו לנו שכל אחד יכול לעלות ספרים לאמזון. ופתאום כשפגשנו את הידע הזה והבנו שכל אחד יכול לכתוב ספר ולעלות אותו לאמזון. ואז יונית ישבה וכתבה שלושה ספרי תוכן מאוד משמעותיים בנושאי מוטיבציה כאלה ואחרים. ואז גילו לנו עוד גילוי מרעיש ש... בארצות הברית ההורים אוהבים להקריא סיפורי ילדים לילדים לפני השינה.
גם פה?
כן, כן אבל שם הם קונים כל ערב, קונים ספר דיגיטלי. קוראים אותו בקינדל, וזהו. ופתאום הבנו שהנישה של ספרי ילדים, להקריא לסיפורי ילדים לפני השינה לילדים, זה נישה מדהימה באמזון, מאוד מבוקשת, מאוד מוצלחת.
והרבה פחות מילים צריך בשביל לכתוב אותה.
מאשר ספר מוטיבציה.
לגמרי.
ואז ניגשנו לכל הסיפור הזה בגישה יזמית, וממש היינו מפעל לייצור ספרים. עכשיו, זה התחיל מזה שהרעיונות לספרים היו, בלי עין הרע, יש לי שישה ילדים, אז מאיה ונועם היו הקטנים, המשותפים שלנו היו קטנים, יונית הייתה הולכת אחריהם בבית, שומעת אותם משחקים משהו, אומרים איזה משפט, רושמת, ואז לוקחת את זה ומתחילה לבנות על זה איזשהו שלד של סיפור.
מדהים, זאת אומרת, לא צריך ללכת, את אומרת, לא צריך ללכת רחוק, אפשר, הכל נמצא כאן וקרוב.
ממש, ממש. יש משהו שאנחנו מלמדים אותו, שהוא בנושא אחר, אבל זה מתחבר לי לכאן והקרוב, יש משהו שאנחנו מלמדים אותו, שנקרא הכנסות על הדרך. הכנסות על הדרך זה לפתוח את העיניים למה יש לך ומה אתה כבר עושה, שאתה יכול למנף אותו ליצירת הכנסה. וזו דוגמה מאוד טובה, למשל, לזה ש... הילדים זה דבר יצירתי ברמות על.
נכון.
ורק לפתוח את האוזניים רגע ולהקשיב להם ולהבין, בוא נע, יש פה אוצרות שאפשר לעשות מהם דברים מטורפים.
בכלל, אתם מלמדים אנשים לקחת את הכישורים שלהם, ואצלכם זה כישורי תוכן מן סתם, אבל כל אחד שיקח את הכישורים שלו, את היכולות שלו, את החוזקות שלו, והפוך אותו לכסף.
נכון.
איך אני יכולה לדעת מה החוזקות שלי? איך אני יכולה לדעת מה היכולות שלי?
קודם כל, בדרך...
כי אני חייבת להגיד לכם, למשל, שאני עבדתי בבנק, באמת, אני הייתי מאוד מתוסכלת. במשך שנים רבות, לא, התסכול עלה. לאט לאט היה יותר ויותר, אבל באיזשהו שלב הגעתי למצב של תסכול. ואז אמרתי, מי ייקח אותי? כאילו, מה אני יודעת בכלל לעשות בחיים? אני יודעת להיות פקידה בבנק. אני יודעת מצוין אבל למשנה שכבר הייתי גם יועצת השקעות, אבל מה אני עושה עם זה עכשיו אם אני רוצה לעבור לחברה אחרת? איך, הרי ברור שיש פה קישורים אחרים שאני, שיושבים על אותו דבר, כמו יכולת ניתוח נתונים, וכמו יכולת ארגון, וכמו יכולת קשרים עם אנשים, זאת אומרת, אבל אז לא ראיתי את זה.
נכון.
אמרתי, איך אני, כאילו, מה אני יודעת בסופו של דבר לעשות? אני לא יודעת כלום. אז אני אשאל אתכם, כאילו, בא לך, כאילו, אני עכשיו שומע, המאזינים שלנו ששומעים אתכם, ואומרים, כן, נכון, אנחנו מאוד מתוסכלים, אנחנו רוצים להתחיל. איך אנחנו יודעים מה אנחנו טובים? מה היכולות שלנו, מה אנחנו מקישורים, איך אנחנו יכולים לדעת? נו.
אז קודם כל, כמו שיונית הגדירה את התהליך שאנחנו עשינו, קודם כל צריך לשנות את המיינדסט. להבין שאתה אוצר מלא. יש לך המון ערך לתת לאנשים, להסכים לקבל את זה. קודם כל, שאתה, אתה מקור הידע, אתה מקור השפע של עצמך, וזה שינוי מנטלי. ואז להסכים, להתחיל להסתכל מה יש לך, מה אתה אוהב לעשות. מתי אנשים מבקשים את עזרתך? מתי אנשים נהנים לעזר בך? מתי כיף לך לעשות דברים? אנחנו דוגלים בזה של לחפש את המשהו שאתה יכול, תייצר בנו מקור הכנסה ממשהו שאתה אוהב לעשות, שקל לך, כי אז אתה גם טוב בזה בדרך כלל, וגם אתה לא תרגיש שאתה עובד קשה, כי אתה מאוד נהנה בזה, ואפשר לייצר כמעט מכל דבר ערוצי הכנסה, ואפילו ממרבית הדברים אפשר לייצר ערוצי הכנסה פסיביים.
רק צריך קצת לצאת מהקופסה.
לצאת מהקופסה, עכשיו. לצאת מנקודת המבט. יש לזה, אפשר לעשות את זה מאוד סדור, כאילו שלבים של תסתכל, תבין מה אתה עושה, מה יש לך. יש מודל שאנחנו מאוד אוהבים להסתכל עליו, שנקרא מודל שרשראות הידע.
Okay.
שכשאת אומרת, אני דוגמה, עבדתי בבנק, אז בשרשרת הידע של הבנקאות, היית מאוד מאוד גבוה בשרשרת. יכולת ללמד פקידים מתחתייך, היה לך הרבה ידע להעריך להם, אבל בשרשרת של איך לבנות עסק עצמאי, לדוגמה, עד די בהתחלה. יכול להיות שמישהו אחר, שהשרשרות ידע שלו מורכבות, הוא יודע לעשות, לבנות עסק עצמאי, הוא לא יודע כלום בבנק. כלומר,
ואז אפשר לשתף פעולה.
או לשתף פעולה, או להבין שיש לך מה ללמד למישהו שנמצא מתחתיך עם פחות ידע בשרשרת ידע מסוימת. עכשיו, אתה לא חייב להיות הכי, 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 הכי גבוה בשרשרת. כל מי שמתחתיך, יש לך מה ללמד אותו. אמא לשלושה ילדים, יש לה מה ללמד אמא חדשה שבהיריון, עוד לפני הילד הראשון, הילד השני. כלומר, זה, ככה החיים מתנהלים. תמיד יש לך אנשים שישמחו להיעזר בך בידע שלך, וישמחו גם לשלם על זה כסף. כי זה פותר להם בעיה, זה פותר להם צורך.
ובעצם אתם, אחד הדרכים שאפשר לדעת מה אני אוהב ומה אני לא, זה בעצם להקשיב לאנשים. אומרת, הרבה פעמים אנשים מתלוננים על דברים, או משתפים דברים שהם אוהבים, ואז אני יכולה להתחבר לזה.
לזה, כשאני מקשיבה לאחרים, אני מנסה לחפש איזה צורך או רצון קיים בחוץ, כדי לדעת, תראי, נניח אני אוהבת לעשות, לשבת ולבהות בעננים. אם אני לא אמצא מישהו שישלם לי על זה, אני לא אוכל לייצר מזה כסף. מתי מישהו משלם לי כסף? כשהוא מקבל ממני מענה לרצון או לצורך שלו. תחשבו אתם, כל אחד שמוציא את הארנק ושולף כרטיס אשראי או את הטלפון שלו היום, אתם משלמים כשאתם מקבלים
ערך.
ערך כלשהו, ערך שנותן מענה לצורך או לרצון. אז אני רוצה לקחת את הדברים שאני אוהבת לעשות, עם הדברים שאני טובה בהם, וששני אלה ביחד יפגשו צורך או רצון. ואיך אני יודעת איזה צורך או רצון יש? אז או שאני מקשיבה באמת למה שאנשים אחרים אומרים, או שאני מקשיבה לצורך או רצון שיש לי. כי במקום שלי יש,
אולי אם אני הייתי צריכה את זה, אז גם עוד אנשים צריכים את זה.
נכון מאוד, נכון מאוד, כן.
מדהים.
כן, והדבר הזה שאת אמרת על זה שאת תפסת את עצמך בתור עובדת בנק, זה משהו שאני רואה אותו המון. הבחור שהיה אצלי אתמול, הוא 15 שנה היה קצין בצבא. שאלתי אותו, מה עשית ב-15 שנה? הייתי קצין בצבא. בסדר, אבל מה זה אומר? לא, הייתי, זה ההגדרה שלו. ואז ישבנו ופרקנו את זה, למה הדברים שהוא עשה, והגענו בין היתר יצא לך להרצות לאנשים, בטח, כל הזמן הרציתי לאנשים. מעולה, זה אומר שיש לך יכולות טובות בעמידה מול, של עמידה מול קהל. אז הוא אומר לי, מה, ומשלמים על זה כסף? אז הרעיון הוא באמת להסתכל על עצמכם, לא רק בתור העובדים של, אלא אתם השפע, אתם המקור לכל דבר שהוא, ואני תמיד נותנת את הדוגמה של, תסתכלו על החיים שלכם בתור איזשהו פאזל, תמונת פאזל. נניח, זה שהיה קצין בצבא, 15 שנה. תסתכל על תמונה שהיא פאזל, וזה ה-15 שנה שהיית קצין. עכשיו תיקח את אותה תמונה, ותפרק את הפאזל לחלקים קטנים. מה יש בתוך התמונה הזאת? עמידה מול קהל, סמכות, הוא הוביל מסעות, בתי, כל מיני דברים. ועכשיו תיקח את כל החלקים האלה של הפאזל ותרכיב פאזל חדש. מה אתה יכול לעשות מתוך הדבר הזה?
וחלק מהחלקים, שלא כמו, לא כמו בפאזלים האמיתיים, אפשר נכון. להשאיר בחוץ.
אפשר
לבחור
אפשר.
מה אתה משאיר בחוץ, אפשר. וככל שהחלקים של הפאזל יותר קטנים, אתה יכול להרכיב יותר וריאציות.
אני כן אבל אגיד לגבי להשאיר בחוץ, שהרבה פעמים נדמה לנו שעשינו וחווינו ולמדנו דברים בעבר, שכבר לא משרתים אותנו, ופתאום אנחנו מגלים שהם נכנסים, גם כן, לתוך הדבר החדש הזה שאנחנו יכולים להמציא. אני לא עסקתי בתחום של ניהול מערכות מידע בחיים, למעט זה שלמדתי את זה באקדמיה, אבל פתאום כשהפכתי למאמנת, לקואוצ'רית, הבנתי שזה שלמדתי ניהול פרויקטים, פתאום משרת אותי, כי אני יודעת לעזור למתאמנים שלי לנהל את הפרויקטים שלהם, בחיים שלהם. אז פתאום אמרתי, וואו, הנה משהו שהגיע מהטכניון, ואפילו שכאילו לא עבדתי בזה, הנה, הידע הזה לא הלך לאיבוד. אז כל מה שעשינו...
כל דבר הוא בעצם שרשרת בסופו של דבר, ולחבר, כמו שסטיב ג'ובס אומר, לחבר את הנקודות.
נכון, לגמרי, לגמרי.
אז השלב הראשון הוא בעצם, כמו שאתם אומרים, לדעת מה מערכת יחסים שלי עם כסף, והשלב השני, למפות את היכולות, ואז בונים את התוכנית הכלכלית, לצאת לדרך, או שיש עוד איזה שהוא שלב...
תראי, זה לא כמו שחור לבן, הדלקתי את האור, ועכשיו אני... זה יותר, אנחנו רואים לתת דוגמה שזה כמו דימר. אתה לאט לאט מגדיל את האור שנמצא בחדר. אם אתה כרגע שכיר, ואתה רוצה להתחיל לעשות שינוי, אז יופי, אז בוא תתחיל לבדוק, ותתחיל לייצר עוד הכנסות מעבר לעבודתך, לדיי ג'וב שלך. אנחנו חושבים באופן אישי שכל אחד צריך שיהיה לו, כמו שדיברת מקודם, עוסק, מינימום עוסק פטור, אני חושב שרצוי שיגיע לעוסק מורשה, כדי שההכנסות יהיו בהתאם. כדי לייצר הכנסות בצורה חוקית, מתאימה במדינה, כי על כל הכנסה צריכים לשלם, וצריכים לדווח עליה, אבל לעשות יצר הכנסות, עכשיו זה יכול להיות מדברים קטנים שהם תחביב שהפכת להכנסה, והוא מתרחב לאט לאט לאט, ובאיזשהו שלב, אתה עוזב את העבודה שלך, והתחביב הפך להיות העבודה שלך.
אני חושבת שהחלק הכי קשה, זה לקחת את זה לפעולה. כי אני יכולה לספר לכם אפילו עליי, שכשהילדים שלי היו קטנים, והסתכלתי עליהם, ראיתי שיש צורך זה משהו של כישורי חיים. ובניתי איזה סוג של משחק, וסוג של קלפים. עכשיו, מה לי ולקלפים, מה לי ולמשחק? כלום, אין לי שום דבר, אבל היה לי איזה רעיון. ואני חושבת שזה נתקע בשלב הפעולה. כאילו, איך... כי לא ידעתי...
היה רעיון ולא הוצאת אותו לפועל.
וכבר התחלתי, כן, לצאת אותו לפועל, זאת אומרת, כבר היה דמו של קלפים, שעד לכאן ידעתי. ומכאן הייתי צריכה להגיד, אוקיי, מה השלב הבא? והאמת היא שזה גם כבר עברו 20 שנה, ובינתיים כבר השוטף, וכבר אני במקום אחר, אבל אז אני זוכרת שגם לא היה אנשים שיכלו להוביל אותי יד ביד, לעשות את הפרויקט ולהגיד לי, אוקיי, אז תקחי את הדבר הזה, אז תעשי את הצד הזה, אז תעשי את הצד הזה, כאילו, מעבר למנטלי, גם דברים פרקטיים, ולכן זה באיזשהו מקום מתמסמס, וזה עד היום נמצא במגירה, ואם יש פה מישהו שרוצה לעזור לי להרים את זה, ואתם שומעים אותי, בבקשה.
תראי, אני חושב שכשאנחנו עשינו את הדרך שלנו לחופש כלכלי, אנחנו היינו אצל המון המון מנטורים, המון, ואספנו אגרגציה של כל מיני תכנים, מכל אחד, היינו באים, שומעים מה יש לו להציע, מסיימים את הלמידה אצלו, יושבים בינינו ומבינים מה אנחנו משאירים.
אבל זה משאירים. לא רק מנטלי, זה לא יכול
לא,
להיות
לא.
רק מנטלי.
לא, זה גם מנטלי וזה גם מעשי, אבל אספנו המון המון תכנים, וכשאנחנו יצרנו את הקורס הדיגיטלי, התכנית הדיגיטלית שנקראת, לשחרר את המיליונר שבפנים, שמלמדת את הדרך שאנחנו עברנו, זה כבר היה קיצור דרך שלפני זה לא היה קיים. אותו דבר גם עכשיו שרוצינו את הספר שלנו, את החופש הכלכלי שלך. לקחנו את התוכן, זיקקנו אותו, דייקנו אותו, התאמנו אותו למדיה של ספר, והנגשנו אותו לאנשים. עכשיו, כשאנחנו עשינו את זה, לא היה את הקיצור דרך הזה.
הזכרת את הספר, אז תספרו על הספר, וגם אנחנו בפייסבוק, בלייב, אז אם אתם רוצים להראות אותו למצלמה, אתם מוזמנים.
זה שמה?
כן, מי ששומע אותנו עכשיו בהקלטה, אז לא רואה, אבל בספר כן. תספרי לי קצת על הספר.
אז זה הספר החדש שלנו, יצא ממש לפני חודש וחצי, החופש הכלכלי שלך, הדרך לחיות את החלום עכשיו. כי יום שעובר לא חוזר, זה לא קלישה, אלא החיים עצמם.
לגמרי.
זה המנוע, זה הלמה. אפרופו, דיברנו על הלמה. למה לקום ולחיות? אז הספר הזה הוא בעצם תמצית של עבודה של עשור, כבר עם אלפי אנשים. זה ספר שהוא ספר עבודה, אנשים קוראים פה תוכן, ואז בודקים איפה זה פוגש את החיים האישיים שלהם, וזה באמת מתחיל מהמקום הפנימי של מערכת יחסים כסף, וגם עובר לפרקטיקה.
מדהים.
אני אתחבר למה שאת אמרת, את אמרת שזה, הסיפור הזה על הקלפים, היה לפני 20 שנה. אנחנו היום לא לפני 20 שנה. היום, עם כל עידן הרשתות החברתיות והקלות שבתקשורת, אני יכולה בקלות למצוא מישהו שכבר עשה את מה שאני רוצה לעשות, כך או אחרת, וללכת ללמוד ממנו. קיצור הדרך להצלחה זה ללמוד ממי שכבר עשה אותו. זה קיצור דרך להצלחה לאנשים, מדהים. כי זה ללמוד את הדרך שאנחנו מלמדים
תדעו
אותה.
תדעו לכם שבספרים יש הרבה קיצור דרך. מישהו כבר כתב על זה, מישהו כבר עשה את נכון? זה, מישהו כבר ליבד.
נכון.
אז ספרים זה דרך מצוינת, כמובן גם, גם באמת היום יש יותר מודעות
חד משמעית.
לדבר הזה. וגם הקלות, אני מסכימה איתך כל כך היום, הקלות הזאת של של הרשתות החברתיות, של הדיגיטל, זה פשוט
זה נגיש.
אין גבולות. אין
זה נגיש
גבולות.
ואין סיבה שלא. ואם בהתחלה אמרת, וואו, איך הם מספיקים הכל, אז זה בדיוק, זה בדיוק הסוד להספק שלנו. אנחנו לוקחים כל הזמן קיצורי דרך להצלחה. אנחנו ממש, גם הפגישה הבאה שלנו היא פה, אנחנו בדיוק נוסעים לפגוש מישהו שהוא קיצור הדרך למוצר חדש שאנחנו רוצים להוציא. כי זה חוסך זמן, זה חוסך אנרגיה, זה חוסך כשלים בדרך, וכל דבר שאפשר ללמוד ממישהו אחר, זה מדהים בעיניי.
ואני רוצה לחבר לך את זה עוד משהו שאמרת מקודם, שאמרת, איך יכולים להתחיל? אז עולמות הדיגיטל היום, העולם השתנה. כמעט כל אחד עם כישורים מאוד בסיסיים יכול להתחיל לייצר לעצמו ערוצי הכנסות מעולמות הדיגיטל. בצורה כזאת או אחרת, אם זה גיג בפייבר, או ספרים באמזון, או עריכת וידאו, או לעלות צילומים לרשת, או שיווק שותפים. יש כל כך הרבה דרכים שאדם יכול לייצר לעצמו ערוץ הכנסה, וזה בנוסף לעבודה, וזה יכול לגדול למספרים שיחליפו את מקור העבודה, ואז הוא יעשה את הסוויץ' והוא ישחרר את העבודה, אלא אם כן הוא נהנה מהעבודה.
מה אתה אומר למישהו שמפחד לצאת לדרך, כי הוא מפחד מכישלון? הוא מפחד נורא.
אז אנחנו טוענים במשהו שאנחנו לחיים שלנו, אין כזה דבר כישלון.
אוקיי.
מכל פעולה שאתה עושה יכולה להתקבל אחת משתי תוצאות. או שהצלחת, וזו הצלחה, ואו למידה. אין כזה דבר כישלון, כי אם לא קיבלת את התוצאה שרצית, יש לך פה מה ללמוד, תדייק, תשפר, תעשה עוד פעם. אין מושג כזה כישלון.
כי גם בעצם, גם אם לא הצלחת, אז אתה לומד איך לא.
אבל לא, 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 כן. ואתה לומד מה עבד לך, ואתה בודק מול עצמך, נהניתי, לא נהניתי, כי אנחנו חושבים שכל אחד צריך למצוא את הערוצי הכנסה שהוא נהנה מהם, שהוא טוב בהם, שכשאתה מתעסק במשהו ועולה לך האנרגיה, אתה תרצה להמשיך להתעסק בזה עוד ועוד ועוד, ואז זה כאילו זה יותר לא עבודה, זה כיף. אנחנו ביומיום שלנו, אנחנו לא עובדים, אבל אומרים לנו, כן, אבל אתם מאוד, כן, אני עסוק. אני עסוק בדברים שמעניינים אותי, כיף לי לקום בבוקר, אני מלא אנרגיה, להתעסק במה שאני עושה, זה כיף לי. וזה גם מייצר ערוצי הכנסה, נחמדים מאוד, עם תשואה נחמדה, עם רווחים יפים, וזה לא, ואין לי זה התנגשות.
אהבתי את כאילו את השורה התחתונה של זה, שתעשו את מה שאתם אוהבים, תיהנו מזה.
נכון.
כאילו זה צריך להיות, כשזה בכיף, אז זה בכיף.
מישהי פעם אמרה לי שהדברים הרעים קורים בחיים, ואת הדברים הטובים אנחנו צריכים לקחת אליהם אחריות ולעשות אותם. אני חושבת שזה נכון גם בעבודה שלך. את יודעת, היינו בסוף שבוע האחרון בפסטיבל הסופרים ביפו, והבאנו את הילדים שלנו, המשותפים, 14 ו-16, ואמרתי להם, תקשיבו, יש לכם פה שתי אפשרויות. אתם יכולים פשוט להיות בפסטיבל, לעשות מה שבא לכם, או שאתם יכולים להסתכל על זה בתור מגרש משחקים, להתאמן על מה זה אומר להיות איש שיווק ומחירות. שני מרימו את הכפפה, הסתובבו יומיים, היא הייתה יום אחד, כי היה למבחן, לא משנה, הוא היה יומיים, הם עפו על הדבר הזה. עכשיו, אני מעבירה להם כבר מגיל צעיר, שעשייה עסקית, עושים איפה שאתה נהנה, עושים באהבה.
חומוס עושים באהבה.
בדיוק, אז גם כסף עושים באהבה. ולא צריך את הסבל, ולא צריך את הבכוח, וגם בבית ההורי, כשאני כהורה, חובה תסכול וקושי ואכזבה ו...
אבל לפעמים זה קורה, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה, אתה לא יכול ללכת אפי-אפי כל היום, זאת אומרת,
נכון, היה לנועם כשהוא היה במהלך היום, זה היה יום ארוך, היה לו רגעי משבר.
גם צריך לקבל את התסכול באהבה.
כן, מדברים,
לתת לזה מקום.
מבינים למה זה, מבינים מה היה שם, מה אתה יכול לפעול אחרת, קח שנייה הפסקה, תראה איך אתה מעלה בחזרה את האנרגיה. זה החיים, החיים הם לא להביא דווי, כאילו, בסדר, אני אוהב, אני מסתובב עם משקפיים ורודות על העולם, אצלי האופטימיות זה משהו קיצוני, בסדר? אבל החיים לא כיפים תמיד, ועדיין, אתה יכול לעצור, וכשלא כיף, עוצרים, נושמים את זה, נותנים לזה מקום, עוברים דרך זה וממשיכים הלאה. כמו שאני אמרה מקודם, בהתחלה, עוד 5 דקות יכול להיות שעכשיו המצב רוח יהיה סבבה. אז עכשיו לא כיף, אז עכשיו עוצרים ונמצאים בתחושה וחווים אותה, והם לא עוצמתיים, זה כאב, אם זה תסכול, אם זה עצם, מה שזה לא יהיה, וממשיכים.
ואם רואים שזה תופס אחוז ניכר מהזמן, עוצרים לחשוב, האם אני במקום הנכון לי?
מה זאת אומרת?
אם אני כהורה, לא רק כהורה, קודם כל כבן אדם, כן. אבל גם כהורה, אני סובלת במקום העבודה שלי,
אוקיי.
בשביל כסף, זה נורא אדומה לזה שאני לא במקום הנכון. אני לא מגשימה את עצמי, אני לא מממש את עצמי. כסף אפשר לעשות בעוד אפשרויות. יכול להיות שאני לא יודעת איך אפשר לעשות עוד כסף, אז שאני,
אז אני צריכה ללכת ללמוד איך לעשות את זה, אבל לא להישאר, לא להתעקע בעצם.
נכון. החיים פה הם כל כך
קצרים.
קצרים. ואני, זה המנוע שלי. כאילו להבין שזה פשוט יכול לגמר יום אחד וזהו, ואנחנו חווים את זה פה עכשיו כל יום, והלוואי, הלוואי שאם יצא משהו טוב מכל ה... אז מותר להגיד לך הרבה שידור? מכל הדבר הזה, מכל הדבר הזה זה שאנשים יתעוררו על החיים שלהם.
לגמרי.
ויבינו שכסף זו אנרגיה, והיא אנרגיה שמחה וטובה, שהמטרה שלה היא ליצור לנו חיים טובים. ואם בחיים שלכם זה נחווה אחרת, כנראה זה בגלל משהו שקרה בילדות שלכם, שאתם אפילו לא מודעים לזה שהוא מנהל אתכם עד היום. אז תתעוררו ותפתחו את העיניים ותבינו שאפשר אחרת, וגם אם אתם לא יודעים איך, תתחילו, יש היום ברשתות החברתיות ובאינטרנט, וכל כך הרבה דרכים רוצים שיכתבו לנו אימייל, וואטסאפ, בפייסבוק, כל דבר, אנחנו נשמח לעזור לפתוח, מבחינתי זה המישן שלי, לפתוח לאנשים את התודעה לזה שאפשר לחיות את החיים הכי טוב שאפשר גם בתקופות כאלה.
ואני חושב שהחיים שלנו, האישיים, יש לנו לא פעם שיחות כאילו על ה... טוב, איך אתם, הכל יופי, מישהו מסתכל עלינו ואומר, כן, כן, להם או... לא, זה לא, אנחנו לא נולדנו עם כפית של זהב אפה, ואנחנו עשינו את הדרך, ב-20 אצבעות בנינו את המסלול שלנו. כן, היינו מוכנים לעשות מה שצריך כדי לייצר את החיים, כי היה לנו מספיק חשוב. וכשאתה, יש לך ביג למה, אתה מוכן לעשות מה שצריך. ואנחנו עשינו את זה והגענו, והיום אני לא מתבייש בזה ולא מחביא את את ההצלחות שלנו, כדי לתת לאנשים אחרים להסתכל ולהגיד, וואלה, זה אפשרי. כל אחד יכול.
מדהימים. תקשיבו, בלי לשים לב, נגמר לנו הזמן.
יאללה, מהמם.
ואני כל כך שמחה שאמרתם את מה שאמרתם דווקא לקראת הסוף, כי נתתם פה המון המון השראה, ואני חושבת שדווקא בתקופה הזאת, אנשים כל כך צריכים את ההשראה הזאת, ולהבין שמה שקורה עכשיו זה לא גזירת גורל, ויש מה לעשות, וגם אם זה, אפילו אני אגיד, סליחה, שזה יושב על הילדות, אבל קחו את האחריות עכשיו, ותעשו את השינוי עכשיו, ולא משנה, אל תתנו כאילו לתירוצים לנהל אתכם, ובכל דבר יש אפשרות... יש הזדמנות.
נכון. לעסק שלנו קוראים הזדמנויות לצמיחה, כי אנחנו מאמינים שבכל רגע בחיים יש הזדמנות לצמוח.
מדהים.
בין אם זה רגע טוב או רגע כואב. אז...
ולכל אחד יש את זכות הבחירה.
נכון. נכון. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה.
תודה רבה
תודה
לך.
תודה רבה, איזה כיף.
ואני רוצה להגיד לכם שתזכרו שכל אחד מכם הוא מיוחד, ולכל אחד מכם יש את הידע, את הכישורים, את היכולות ואת החוזקות שלו. אז תמפו את הכישורים והיכולות שלכם, תנצלו את התקופה הזאת שיש את הדיגיטל, ותנצלו את התקופה הזאת שבאמת השמיים הם, אפילו השמיים הם לא גבול. ואופו, אופו על החיים. אז אני רוצה להגיד תודה רבה ליונית וצחי ורבר. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם. המשך יום נעים וסוף שבוע מעולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה.
אמן.
אמן.
לדעת, אל תדאג, עוד תקיים מי שבידו לגעת יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות, שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע ונצח אין לו סוף, בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביט הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. קדימה אל האופק, אל השמש הטובה, זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה, שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, ואז תנוח, תרדם בעצל. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביט הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השער, מה תביט הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.
עושים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע, אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי, תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ, כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום, אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום, מטוסים בשמיים, שירים שאת אוהבת